ساوند ومعيان انت يا اخو تسوت بيك اب ساوند رجا
انا بنيويورك وكلنا هولخيم لموت
لا ده لا نسمع
لا نسمع ده لا نسمع طب قلنا نسى اذا شو
نسى اذا شو انا بنيويورك وكلنا هولخيم لموت
اوه 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 يفه يفه انت تخلي شو ما الموتيفاسيا שלי ما
الموتيفاسيا שלי الموتيفاسيا שלי كلنا هولخيم لموت بو ما انا فيها 23000 نتبקים البوكر مشو كذا لو بدكتي كمان انا مصدق لبدك
يوتو אבל كم از بير كابيتا وما از بير كابيتا
لا אנחנו כולנו הולכים למות, אבל פרקפיטה זה לא כזה נורא.
כן,
גם. בפרקפיטה נתנחם.
כן. בואו נדבר רגע על פרקפיטה לפני שנגיע לסיפור הזה. כי אני בתומי אמרתי, כולם רוצים פרקפיטה, למה לא פרקפיטה? אז אפי, אולי תיתן איזה הסבר ככה שמתאים, מתאים לשומעים העניינים של הפודקאסט, למה פרקפיטה הוא עדיין לא רלוונטי? או לא רלוונטי בכלל?
האמת שהתחלתי לכתוב את זה בתור הבלוג פוסט היומי, אז אני אקריא את הפסקה הראשונה ואני אלתר מאז. אז תדמיינו שתי בריכות שחייה. בריכה של 300 ליטר, ובריכה של 9 ליטר. אוקיי? בשתי הבריכות הופיע לפתע מיליליטר של חרה. אוקיי? ובגלל שבבריכות אין מספיק כלור, החרה מכפיל את עצמו כל יום. במים. עכשיו, בכל יום צריך לזכור שבבריכות יש פילטר. מערכת פילטר, מערכת בריאות כזאת, פילטר, והפילטר יודע לסנן דברים. הוא בדרך כלל מסנן עלים, הוא מסנן שומנים מהגוף, הוא מסמן דברים שיש בבריכה. והפעם הוא צריך לסנן חרה. עכשיו הוא אומר, אני יודע להתאים את עצמי לסנן חרה, אבל אני לא יכול לסנן כמויות אדירות של חרה. בבריכה של התשע ליטר, יש ממש מעט מקום שנשאר בפילטר שיודע לסנן חרה, כי הפילטר הזה כבר בין הוא מנוכלך, הבריכה של התשע ליטר, יש פה, הקיבולת שלו כבר לא כזה גבוהה, ובבריכה של ה-380 ליטר, הוא יודע לסנן יותר חרה, אבל גם הוא אומר, תשמע, יש גבול לכמות החרה שאני יודע לסנן. למעשה, כל פילטר יש לו קיבולת חרה מסוימת, ומרגע שהחרה לא עובר בפילטר, אחר עוד יותר מכפיל את עצמו. כן. ובסופו של דבר, שואלים את השאלה, איפה היא יותר חרה? חרה פר קפיטה? חרה פר בריכה? או פשוט חרה? וזה מה שאנשים מבינים. אגב, הבריכה של 9 ליטר זה ישראל, הבריכה של 380 ליטר זה ארצות הברית. לארצות הברית יש פילטר שיודע לטפל את החרה, אבל בשניהם הפילטר יודע לדפר ב... ליטר חרה, גג, כאילו ליטר חרה בארצות הברית, ואולי 200 מיליליטר חרה בישראל. ומה שלא מבינים, זה שעכשיו רוב המדינות מנסות לבנות פילטרים כאלה ואחרים, אבל החרה, אם הוא גדל, זה לא עוזר. עכשיו, איך עוצרים בריכה שמתפשט בחרה? אומרים, בוא ניתן לכל החרה לשטוף את כל הבריכה, ואז אתה יודע... פשוט נקרא לזה בריכת חרה ויהיה בסדר. או שניקח קופסאות פלסטיק קטנות כאלה וניילונים, ניילון שאתה שם על היד, כן? איך אתה מוציא חרה מבריכה?
לא יודע, אפי, איך עושים את זה?
למי שלא יודע...
בתור אנשים שכל הזמן מדברים על ההוטאפ ועל איך הם מנקים אותו, הייתי חושב שתדעו יותר טוב לעשות את זה.
אנחנו לא מנקים, אנחנו לא מוצאים חרה מ... אנחנו לא מחרבנים בהוטאפ, אתה מבין? מעיין.
לא יודע מה עושים אתכם בניו יורק, אבל זה מסביר הרבה למה שקורה עם הקורונה. אם אתם מחרבנים בבריכות.
מזה זה התחיל, אנשים חושבים שזה התחיל מהטלף וזה, אבל לא.
זה התחיל מהטלף והמשיך בקאקי בבריכה. אבל בשורה התחתונה היא שהבריכות הולכות ומתמלות בחרה ביחס למים, ואז אני שומר, רגע, אבל כמה זה קאקי פר בריכה? למה, בבריכה של 300 ליטר אתה תשחיה בכיף עם קאקי? מה, אתה מטומטם? העניין הוא זה להפסיק את החרה. עכשיו, יש יתרון, כי ברגע שכולם מלאים במספיק חרה, יש איזה סוג של עמידות חרה. הצחנה הנוראית והדיזנטריה כבר עוברים למקום שהוא יותר מנוהל.
כן. אבל העניין... אני יכול לתת לך אנקדוטה מעניינת.
כן.
אפשר לקרוא לך חסינות עדר, כי אני מדבר על עדר. אתה יודע, כשאתה נוסע באוטו, אני מאוד אוהב לנסוע מאיפה שאנחנו נמצאים, אבל לי אני אוהב מאוד לנסוע לווגאס. וזו נסיעה שנוסעים דרך כביש שנקרא כביש מספר 1, כביש I-5, I-5 מוביל ללוס אנג'לס. בדרך עוברים ליד חוות אדירות של פרות, שמבוססות בחרה של עצמם, וכשאתה מגיע לשם, הריח הוא פשוט overwhelming. Overwhelming, ממש, זה משהו מטורף, אתה מקבל מין איזה high של גועל. אבל אחרי איזה רבע שעה, אתה אומר, איזה יופי, התרגלתי לריח של החרה. ואז אתה פותח את הרדיו, אין שם קליטה של שום דבר, וגם לא אינטרנט, ואז יש שם רק מוזיקת קאנטרי, ומוזיקה של, מוזיקה מקסיקנית. זהו, זה מה שיש שם. אין לי, זהו, זה עמידות העדר. אתה מריח חרה כל הזמן מסביב.
ויש מוזיקה מקסיקנית ברקע.
איזה יופי, הוא קראצ'ה. האור מהחלון האמיתי שלי מסתדר עם האור של הסצנה. בקיצור, אז זה המשל, ועכשיו אנשים אומרים, רגע, אבל אם כולם ידבקו נורא מהר, נפתח עמידות עדר. כן, בחרה, יהיה המון חרה, וכולם נגיד, אתה יודעים מה?
איזה ריח.
כן, פשוט לא נרגיש את זה. ויש אנשים שאומרים, רגע, אבל כמה זה חרה פר קפיטה, שאני לא מבין את זה. אני לא מבין את זה. אני מת לתת אנשים על הסתירה פר קפיטה.
אתה זוכר שאנשים דיברו על וולטילי, כשביטקוין עוד היה דבר? עכשיו זה הזמן להשקיע בביטקוין, דרך אגב, למי שלא יודע. אבל כשהביטקוין היה דבר, אז כולם דיברו על וולטילי, זה וולטילי. עכשיו הם למדו אקספוננציאלי, והם למדו פר קפיטה.
בכלל נגלה שכל מה שקורה בשנים האחרונות, זה יש איזשהו מיליארדר משוגע, איזה ביל גייטס כזה, שכל המטרה שלו זה חינוך לאלגברה. והוא עושה דברים מטורפים בעולם, ואז הוא אומר כזה, עכשיו כולם ילמדו מה זה אקספוננציאלי. The bad way. זה אג'נדה 22.
ניסינו בכיתה ח', ניסינו, לא הקשבתם, אז אין מה לעשות. ילמדו בדרך הקשה. מה זה אקספוננציאלי?
כן. אז לא אמרתי, נמצא איתנו היום מעיין ברודצקי.
ברודצקי. הרייש הדלת... לא, זה הרייש הדלת והצדיק שקטות.
אני מקווה שהיום, אחרי שלמדנו להקליט כמו שצריך, ואפי לא יעבור בין זומים, ואני צריך לעשות עבודות עריכה מיוחדות לשלוף את הסאונד מאיפשהו, ישמעו אותך, כי בפרק היה איזה פרק שלא שמרו. מעיין, אתה, קודם כל ברכותיי, אתה כבר לא נמצא באיזה דירת סטודנטים מחוריינת. איפה אתה עכשיו?
אז עברתי לדירה של ידידה שנסעה עם המשפחה שלה לאפסטייט, לאלה שיכולים להרשות לעצמם לברוח מהעיר, אני לא יכול להרשות לעצמי לברוח מהעיר מכל מיני סיבות.
כהיסטוריון, אתה לא יכול להרשות לעצמך לפספס את הרגע.
אני חייב לראות את הרגע הזה שבו איזה חייל בן 19 מקנזס סירה באיזה היפסטר בן 23 פה ברחובות ברוקלין, זה יהיה רגע מדהים.
מעיינוס פלאביוס.
אבל אתה יודע מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לקחת סדין, לעשות כמו טונגה, לקחת קצת בזיליקום לשים על הראש, ולשרף ולכתוב על קלף.
זה כל מה שישאר לנו אחרי זה. לא יהיה אינטרנט, לא יהיה כלום. לא יהיה כלום. אז כן, אז עברתי לדירה הריקה, שבה אני לא צריך להיות עם עוד שותפים, ולחשוף את עצמי עוד יותר לקורונה. אז סוג של שדרוג. אתה יודע, עכשיו אני חי את ההיילייף, אני לגמרי לבד ועובד כל היום על המחשב, להבדיל ממה שהיה קודם, שהייתי עם עוד שני שותפים, ועובד כל היום על המחשב.
אז יש שני נושאים שאני רוצה לחסות. בפודקאסט היומי המופלא שלנו, עושים קורונה, פרק מספר 17 או 18, למי אכפת כבר בימים טרופים אלה? הנושא הראשון...
זה היה פרק 10 אתמול, והיום זה 17, כי אנחנו מגדלים אקספוננציאל.
ככה עובד אקספוננציאלי. למדתם.
אגב, לפני זה, המספרים שלנו במאזינים, בהורדות, אני לא יודע במאזינים, המספרים בהורדות הם בעלייה לינארית, והגדילה האקספוננציאלית שלנו בקבוצת מטומטמים נגד קורונה, היא כבר עברה, איך נקרא השלב הזה, שלב הדעיכה של הגרף האקספוננציאלי? אנחנו עברנו...
תודעת פיתול.
כן, אנחנו בגידול לינארי עכשיו של בערך 100-150 קוראים ותורמים ביום, שזה יפה. ולכן גייסנו עוד מודרטורים ואדמינים. ואפילו ראיתי שהגענו לסוג של תהילה מסוימת, שזה מטומטם מוערך במיוחד, או איך נקרא לו מטומטם, מגה מטומטם, שכתב, התחיל להזכיר אותנו עכשיו בפודקאסט חיות כיס, באתר של, איך זה נקרא? בפורום של חיות כיס. אז ברוך הבא למי שהגיע מהפורום של חיות כיס, זה לא המקום. זה לא המקום בשבילכם פה. אז הנושא מספר אחד שהייתי רוצה לדבר עליו, הוא...
אתה רואה כיס על המצח שלי? למה אתה מזן את המוח?
בדיוק. מספר אחד, הנושא הוא, ולפה הבאנו אותך, דוקטורנט למדעי המוח, מעיין...
היסטוריה, חברים. למי שרוצה לזכור אותי, אתם יכולים להוריד עכשיו כבר את הציפיות.
כן. מעיין, לדבר על אחד הפוסטים היותר שנויים במחלוקת שהוא עלו לקבוצת המטומטמים. אז הייתי רוצה לדבר עליו, כאילו, על המחיר שראוי לשלם בשביל לתחזק את הכלכלה, והשני על איזה אמירת אגב של אפי באיזה צ'אט שלנו, שהייתה כרוכה ב... סקוויר פוטאג' פר קפיטה בשכונות החרדיות. אז אנחנו נתחיל איתך, מעיין, כי אתה הרגשת חובה, וזה סוג של משליחות לדבר על...
כמעט כמו שליח של וולט.
מה זה?
כמעט כמו שליח של וולט.
כן, כמעט.
בימים אלה זה ממש תחושת שליחות אמיתית, מי ישרוד. אז זהו, אז הפוסט הזה, מישהו העלה פוסט שעשה צילום מסך של מישהו שכתב, הבנתי שאחר כך הבן אדם הזה גם הוריד את הפוסט הזה, הוריד אותו די מהר, פסחת ולא כאילו עשה דאבלינג דאון על זה. מישהו כתב איזה פוסט על זה שכאילו, שיש משהו לא בסדר, כן? יש משהו לא הוגן. איתה יוסף, מאיפה היד הזאת שלא בא?
מה זה? איתי, מה זה? זה יד נורא נורא קטנה.
אנחנו צריכים לעבור לפוסטים של וידאו שאנשים יראו מה הולך כאן. אז בקיצור, הוא כתב איזה פוסט על זה שיש איזה משהו קצת לא הוגן בזה שמבקשים מהצעירים לבודד את עצמם כדי להגן על הזקנים, כי הזקנים, יש להם עכשיו דירות ויש להם זה, והם איכשהו השיגו לעצמם את כל הדירות האלה, כשבמדינת ישראל לפני 50 שנה הכל היה נפלא ומדהים וסוציאליסטי, ואז הם העבירו את הכל למשק קפיטליסטי, ועכשיו הם כאילו גם מרוויחים גם מזה, והם מבקשים מהצעירים שלא כאילו יהיו הוקטור התקפה של המגפה הזאת, כן? הוא כתב את זה בצורה קצת יותר מפונפנת ומרקסיסטית. ואני ראיתי כמה פוסטים בסגנון הזה, שאנשים מדברים על זה. כאילו זה, כאילו, מה, ברור שכאילו נדבר על זה עכשיו, ברור שאולי צריך לדבר על המחיר, מה, אנחנו כבר איזה שבוע וחצי, שבועיים, עוד מעט הגענו לסוף של הנטפליקס, אין לנו יותר דוקוים, ומה נעשה? וזה ממש לא בסדר שמבקשים מאיתנו להיות מבודדים. ואני כאילו נדע מזה שאנשים מדברים על זה, כאילו זה כלום. עכשיו, מה שיפה בפוסטים האלה של בואו נהרוג את כל הזקנים, מה שבאמת מדהים, זה שיש רק שני צדדים באמת במפה הפוליטית שמדברים על העניין הזה, שמצד אחד זה קומוניסטים, ומהצד האחר זה ליברטריאנים. כן? ואני חושב שיש משהו יפה, באמת יפה, בזה ששני הצדדים המנוגדים של הקשת הכלכלית-פוליטית מסכימים שצריך להרוג את הזקנים, וזהו.
אוקיי. זה רע? אני רוצה לשאול אותך. זה רע?
האם זה רע? אני חושב לחלק מאיתנו עוד יש סבא וסבתא. נתחיל מזה. כן? אלא אם כן לסבא וסבתא יש דירה ואתם בונים על הדירה, ואז כאילו, אתה יודע, זה יכול להיות שזה משנה קצת החישובים שלכם. אבל כל הרעיון הזה שכאילו, ברגע שנהיה קצת קשה, אנחנו שמים את כל הזקנים על קרחון ושולחים אותם למות, זה באמת מדהים. מה שמדהים אותי באמת, זה שזה קרה כאילו שבועיים לתוך זה. חשבתי שזה ייקח איזה חודשיים עד שאנשים באמת יתחילו לבוא ביציאות האלה, אבל כאילו, מה אתם באים לחסל את הזקנים? כאילו, אתם קצת זמן בבית, באמת לפני, נשבחה, לפני חודש או קצת יותר, כולם היו כאילו, אני כל הזמן הייתי רואה פוסטים על, איזה מגניב זה להישאר בבית, ומי בכלל רוצה להיות בחוץ, וכמה נטפליקס יש לי, ויש לי פה גלידה, ויש לי סמיכה, ואני לא מבין כל האנשים המעצבנים האלה שרוצים לצאת לכל מיני מקומות בזמן שלי, יש כאילו סדרות לראות, וזה לקח כל כך מעט זמן. עד שעברנו למוד של כאילו בעל זבוב.
אני אגיד לך למה. א', אני חושב שאנחנו עדיין במשחקים התיאורטיים שאנשים רואים קצת נטפליקס, ואז הולכים לסופר ואז חוזרים, ואז הוא יוצא להם אחר... השלשול שיוצא להם מהפה בדרך כלל באיזה חיות כיס כזה. אנחנו עוד לא שם. אני לא חושב שבאיטליה עכשיו אנשים מדברים על זה. אם תדבר אנשים, איך כל מיני אינטליגנטים, ליברטריאנים או מרקסיסטים בלומברדי, אתה תגיד לו, תגיד, מה אתה חושב? צריך להוציא את, את הצעירים לעבודה, אם צריך להשאיר את הסגר כמו שאתה יודע מה הוא יענה לך? אה, פונטי, 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 אה, פאפה! כאילו, זה היה התגובה שלו. אני חושב שאנחנו עדיין במקום של... זה כמו ארצות הברית בתחילת מלחמת העולם השנייה, אתה היסטוריון במדיניות ההבדלה של כאילו, כן, בהחלט מה שהגרמנים עושים ב... עם קו מז'ינו, זה לא... וואה.
זה נחלת העולם הראשונה, מז'ינו.
כן.
גם בשנייה, אבל כן.
לא, אבל אני אומר כאילו, אתה יודע, אנחנו עדיין מתבוננים מהצד, והמחיר שאנחנו משלמים זה... הסחירים או האנשים שבמילא הם ברוק, לא כזה גבוה, אבל האנשים האלה, והאנשים שבוחים באמת, ובצדק, זה כל מיני אנשים שפוטרו מעבודתם, או שהם עצמאים ובאמת מתחיל לשרוף להם חשבון הבנק, אתם יודעים שהסמול ביזנס הממוצע בארצות הברית, יש לו קאש פלו ל-17 יום?
למסעדות זה הרבה יותר גרוע.
17 יום זה מסעדות, 20 יום זה עסקים שמגדרים סמול מדיום ביזנס שהם לא מסעדות. 17 יום. אחרי 17 יום הם כאילו... 27 יום cash in average לסמול ביזנסס, ומסעדות הם בממוצע 17 יום. גם מסעדות מוצלחות, הן פשוט חיות על הקשפלו, אז תחשבו ש-17 יום, וכל העסקים האלה הם כביכול כבר, איך קוראים לזה? פושטות, לא פושטות רגל בפועל, אבל לא בכסף הזה. משוגע בשבילהם. שאני לא מדבר על כל העסקים האלה שהם שעובדים שחור, כמו מנקות וגננים וכל הדברים האלה. אז כרגע אתה שומע על איזה סוג של מוות היפותטי ועתידני, שאתה צריך להסביר גרפים אקספוננציאליים ולוגיסטיים וכל מיני פוליטיקאים של עוזרים. ומצד שני, אתה רואה את הכסף הבנק נשרף באמת. אתה מבין?
כן. אז אני
פה... עושים אוקטימיטציה למיידי.
עם איזו חברה שנמצאת באיזה קיבוץ בצפון. ואתה יודע, היא הייתה קצת... היא מתוסכלת, היא הייתה מודאגת והכל, אבל דיברנו, אבל הדוגמה שנתתי לה היא... שאתה קורא על זה באינטרנט, מדבר על זה עם חברים שלך, אבל שום דבר לא קורה, כולם בבידוד. ואז יום אחד, חדווה מהשכונה ליד, שהיא חברה של דודה, נהייתה חולה, ויום אחרי זה, שלושה אנשים שאתה מכיר נהיים חולים, ויומיים אחרי זה, מישהו שאתה מכיר מת. זה המהירות שזה יגיע. בפעם הראשונה שזה יגיע אליכם למעגל הקרוב, המת יגיע פחות משבוע אחרי זה, אני חושב. ואז אנשים יתחילו אולי להילחץ. מקווה שזה לא יגיע, כן? מקווה שזה לא יקרה. ואני מקווה שאנחנו שלושתנו נשאר לדבר על זה עוד... ספציפית. ספציפית אני מדבר עליך, מעיין, כי בכל זאת...
כן, בניו יורק, בוא נהיה בברוקלין, כן? אתה יודע, זה
בסוף זה... אבל גם סנטה קלרה לא טומנת ידה בצלחת, אני חייב להגיד לך.
אז כן, אז איפה כמו שאתה אמרת פעם, העניין הזה של הפגז הראשון, כשהפגז הראשון נופל, פתאום מתחילים לדבר אחרת, אז יש בזה משהו, זה נכון, זה נכון גם לגבי, כאילו, מדברים על מוות היפותטי כזה, ואז באמת יש את הרגע הזה שכשאנשים קרובים יתחילו למות, אז פתאום כל הדיבורים האלה, על מה המחיר שאנחנו משלמים, כאילו, מה זה מה המחיר שאנחנו, אתם מה שקרה כאילו מדברים על, כאילו, בואו נחזור לשגרה, כי מי יכול... ובאמת שאני מבין את העניין הזה של שהכסף נשרף, ושזה קשה, ושזה רע, ושזה מפחיד.
אני רק אומר, זהו, אבל אני אומר דבר כזה, כרגע זה מוות שעוד לא נגע בי ועוד לא שמעתי עליו. איך אמרו כל מיני מטולטמים מהקבוצה שלנו, תראו לי את הגופות, כן?
כן, מישהו ראה הלוויות המוניות.
מישהו ראה שקי גופות בהמוניהם, איפה הבטחתם גופה לשל זית, הבטחתם... קורונה בבית, הבטחתם חולים וגביעות, קיבלנו נטפליקס ו... שיט, אין לי תחרות לאחרות.
ולהישאר עם הילדים בבית.
נטפליקס ולהישאר עם הילדות, כן.
כן, כן, זה מדהים שהעניין הזה הוא באמת עניין דורי, כאילו האנשים האלה שכותבים בפייסבוק, אז הם עכשיו, הם שונאים את הילדים שלהם כי הם צריכים להישאר איתם בבית, והם שונאים את ההורים שלהם כי הם צריכים כאילו להישאר בבית בשביל ההורים שלהם. וזה מין איזה דור אמצע כזה שמרגיש שדופקים אותו מכל הכיוונים. בלי שום קשר למציאות, כן? אתה יודע.
אבל אני אומר דבר אחד, זה גם, אגב, זה גם מה שאתה רואה לעתי בסביבה החרדית עוד יותר, עם כל הקשקושים המטומטמים של אנשים, לא, היה בעיה בתקשורת, אלא עם אינטרנט, די, די. אנחנו כבר שבועות מטריעים על רבנים שומרים והחרגות של הממשלה אפילו להתפללויות, אבל אני רוצה ללכת לשם. כל מה שאני אומר זה דבר כזה. לרוב בני האדם, ברוב התרחישים, נורא קשה, תמיד, זה בעניין של חסכונות לפנסיה, וזה בעניין של הרבה החלטות שאנחנו מקבלים, זה דן הריאלי בנה על זה קריירה, של נורא קשה לנו לתפוס כאב אמיתי קיים, אל מול כאב גדול עתידי פוטנציאלי ולעשות הטרייד-אוף. אנחנו תמיד מגיבים לנוכחי. כרגע הכאב הנוכחי שכולם מרגישים אותו ומדברים עליו, זה העובדה שאף אחד לא עובד, ואף אחד לא מרגיש את הגופות, מספרים לנו הגופות, מדענים מראים לנו גרף, שיש לו נגזרת של עוד גרף, שיש לו נגזרת של עוד גרף, שבתחיש מסוים, שאנחנו לא בטוחים, וכן חורף הבא, וכן זה, קשה לנו לתפוס את זה. ואגב, אני חושב שכל הממשלות, כולל בישראל, במקום כל פעם שיעלה ראש הממשלה וידבר שעות על הנחיות ועל טישו מזוין, שילמד, באמת, תשביאו מישהו כמו שיש הרבה וידאוים הידודיים באינטרנט, יגידו, בוא נסביר לכם איך עובד אקספוננציאלי, בוא נסביר לכם עד לאיפה זה יגיע, בוא נראה לכם מה תרחישי הגופות שיהיו בכל מיני תרחישים, בוא נסביר לכם מה אנחנו עושים ולמה, כאילו, זה לא קורה, זה לא קורה בצורה טובה ולא על ידי מנהיגים, כי בארצות הברית יש לך מישהו שלא יודע כמה זה 2 + 2, ובישראל יש לך מישהו ש... מתעסק יותר בפרנואיה ובהפחדות ובאכיפת יתר, מאשר לבוא ולהסביר, אם צריך גם ביידיש, שאנשים ידעו. אבל מה שקורה עכשיו זה שאנשים אומרים, אוקיי, כרגע אין לי כסף בחשבון בנק והבורסה מתמוטטת, ואתם מספרים לי על איזה גופות שיהיו פה עוד כמה חודשים, איפה הגופות? ואנשים לא יודעים להתמודד עם הדיסון הזה, רוב בני אדם לא יודעים להתמודד עם זה, בגלל זה מגיבים כמו שהם מגיבים. אבל אני חושב שבשנייה ש... יתחילו לראות מחזות לא נעימים כמו באיטליה שראינו במקומות אחרים, אני חושב שהדיון פשוט ישתתק. אגב, אז יהיה הפוך לגמרי, כי הגופות יהיו מוחשיות ויהיו אמיתיות ובתי חולים, אגב, אני מכיר מישהי שעכשיו לא יודעת מה לעשות עם הלידה שלה עוד חודשיים בישראל, אז הולכים לעשות לידת בית למרות שהם לא מאמינים בלידת בית, זה... כאילו, ההשלכות...
הגדול אין מה לי ללך לעשות לידת בית, אבל עכשיו אם כאילו להיכנס לבית חולים שמלא בחולי קורונה, פתאום, אתה יודע, החישוב הזה משתנה.
ודיברנו אתמול עם גיל וזה, אני חושב שאנשים, אתה יודע, בגלל שגם מערכת הבריאות זה לא סאבווי, וזה לא מערכת החשמל או האינטרנט, כאילו, זה משהו שאנחנו מזדקקים רובנו, רוב האנשים שכותבים על המחירות ציבורי שאנחנו משלמים, וזה, אחי, אתה לא צריך ללכת כל שבוע לקבל טיפול דיאליזה, או אתה לא סחרתי, אתה לא אסמטי, אתה לא זה, אתה אומר, תשמע, זה בסך הכל סקנים, זה לא סקנים, 15% מהאוכלוסייה בעולם היא אסמטי. זה גם
החרדה... מעבר לזה שחברה של חברה היא דוקטור בקולומביה, בבית חולים של אוניברסיטת קולומביה, היא סיפרה אתמול שמחלקת הדיאליזה בתפוסה מלאה לחלוטין, נקודה, אני לא יודע אם זה מושפע או לא מושפע מדברים אחרים, אבל הם נמצאים במצב שאין להם יותר מכונות דיאליזה, וכרגע יש איזה מתחיל להיווצר בקלוג.
אז זה בדיוק העניין, ואז אתה רואה אנשים שהם יחסית בריאים, יחסית צעירים, אין להם ילדים או אנשים שבאמת נתמכים בהם עם איזשהו צורך הבריאותי, ואומרים לך, תשמע, אבל מה עם המחיר של הבורסה? מה, וזה שהילדים שלך לא יהיה להם מה לאכול, כאילו, לא, זה לא קרוב, זה אפילו לא קרוב באין סוף מונים לזה, אז כאילו...
זה גם לא, לא יהיה להם מה לאכול. זה כאילו לא יצאו דגמי אייפד חדשים בחצי שנה הקרובה. זה בואו, כאילו, זה המצב שאנחנו כרגע. יכול להיות שנגיע לאיזו התמוטטות כלכלית שלא ראינו כמו. אבל אני, הרעיון הזה שכאילו לא יהיה לנו אוכל, אנחנו לא קרובים לזה אפילו.
נכון, יש תחילים שבהם כן, אבל אני מסכים איתך. עכשיו, הדבר האחרון שרציתי לדבר עליו, זה פתאום נפל לי הסימון על החרדים.
זה מה שהתחלנו, כן, התחלנו לדבר על זה. עכשיו אני רק אקדים את הסיפור. אתה יודע, דיברנו באחד הפרקים הראשונים, שאני אף פעם לא הכרתי ערבי. אף פעם, אתה יודע, עכשיו אני עובד עכשיו עם חבר'ה, אתה יודע, מכל העולם, אבל אף פעם לא ראיתי אחד בעיניים. אתה יודע, יש לך, אני מדבר על מישהו מהמיליה שלך. שזה אתה רגיל שעושים לך בארץ איזה דמוניזציה, כמו שעושים לך דמוניזציה לחרדים גם. אני פשוט, היה לי מזל, כשהייתי בארץ עבדתי עם איזה חרדי. אתה יודע, ואז אתה מגלה שיש המון המון דמוניזציה, יש המון המון סיפור מסביב, קודם כל שמים את כולם באיזה בריכה אחת, כמו שאמרנו, באיזה בריכה אחת, ושונאים אותם כמקשה אחת, למרות שבתוכם יש פילוגים מטורפים. והדבר השני הוא שיש, אני חושב שיש תסכול מאוד עמוק גם בחברה עצמה, אני מנסה להביא את אחד המאזינים שלנו, שהוא חרדי בעצמו, לדבר על זה. ואני חושב שזה הזמן לגלות קצת אמפתיה. בסדר, זה לא נוהל בצורה אופטימלית, המשבר הזה, על ידי חלק מראשי הקהילה הזאת. זה לא אשמתם של החרדים עצמם. אתה יודע, מדברים על היה הלוויה של 400 איש, וזה, אף לא מדבר על כל האנשים שעמדו ברחובות מסביב, והחלונות וצרחו להם, צעקו עליהם שהם רוצחים, ובסופו של דבר אנחנו רואים את המיעוט הקטן ומזעזע, אבל הוא קיים גם בכל מקום, אתה יודע, אנחנו צוחקים, יש קבוצה באינטרנט, אגב, שנקראת מדינה אחת 90% בבונים, שמדברת על אירועים אחרים מהחברה החילונית שאנחנו מכירים. אז אפי, עכשיו זה הזמן שלך לדבר על מה שאמרת קודם.
חשבתי על זה, אם עכשיו איתי לוקחים לך את האינטרנט, ומוסיפים לך עוד 3 ילדים בבית, מה אתה עושה?
אני חושב שזה בערך החציון של הגבול שלי. אשכח שיש לי די הרבה אורחים כל הזמן. אני לא יודע, לא יודע מה להגיד לך, בלי אינטרנט.
אני אגיד לך מה אני עושה, אני הולך לבית כנסת. באותו דקה. אני
מקווה לחטוף קורונה ולגמור עם זה.
לא לוקחים לך את האינטרנט, אבל זה לא רק לוקחים לך את האינטרנט, אין לך את האינטרנט, האינטרנט הזה מעולם לא היה שם.
נכון.
אני אדבר, אבל תכפיל את כמות האנשים שגרים לך לבית, פר קפיטה,
פר סקוואר מטר.
כן, זה דבר. תוריד, או לחילופין פשוט תוריד את המטראז', דירות של 50 מטר, דירות של 40 מטר, שהדרך היחידה להיות בהם זה לישון על הרצפה. קראתי איזה מאמר, שאתה יודע, שאף פעם כולם לא נמצאים בבית באותו זמן. הילדים תמיד בחוץ, ויש להם מסגרות תמחות, והם תומכים אחד בשני, והילדים היותר גדולים נמצאים בישיבות, וההורים נמצאים בסידורים כל הזמן. אין את הגמחים עכשיו שנותנים את כל התמיכה, אז מה תעשה? מה תעשה? תשב במקלט? שם זה הרבה יותר גרוע מכל מקום אחר, ואז אומרים, טוב, אנחנו חייבים לבוא אליהם בטענות. כאשר הדבר היחיד שהם מכירים, שנותן להם סוג של תמיכה, של איזו תמיכה נפשית, זה תפילה. או ללכת לדבר עם הרבי. ואני לא מדבר על כל שאר הדברים ש... איך אתה מעביר להם את זה, ואיך אתה מסביר. בסדר, היה עוול היסטורי, אבל אני חושב שעכשיו השנאה הזאת שקורית, ואני מפלטר המון המון פוסטים כאלה, גם מהקבוצה של המטומטמים, מנסה לפחות, היא מטופשת. אי אפשר למצוא את הרשע בכל הסיפור הזה. לא הם הרשעים.
עכשיו, זה בדיוק מה שמנסה להגיע לה. עכשיו, אני בכל מיני קבוצות, גם של זרים וגם של ישראלים, יש עליהום מטורף על סינים, לא יודע, אני גם עושים לינצ'ים בסינים, כל מיני מקומות עכשיו בעולם. גם בישראל.
אני ראיתי את זה ממש... פה בשכונה יש את אוקמונט, מכיר? אתם קונים שם גם את האוכל הישראלי.
נכון.
אז אחת הקופאיות שם סרבה לתת שירות לאיזה סיני. היא פותרה תוך שעה. כן, ברגע שזה עלה לנקסטדור והפך להיות איזה סיפור וכל הדברים, אבל ממש עשו, כי לא עשו שם לינץ', פשוט זרקו אותם מהחנות. איזה...
כן. אז אני אגיד את הדבר הבא, זה בדיוק כמו שחושבים שהסינים כעם, כן? הבן אדם הסיני הממוצע, המסכן הזה עם העיניים המולחסנות שאפשר לראות אותו, כמו החרדי שאפשר לראות אותו עם החליפה, אשמים בקורונה הזאת שלא, ולא השלטונות, זה פשוט אותה התנהגות ברברית שיש לנו כבני אדם, של לנסות לחפש איזה סוג של מאפיין בצורה שטחית וגזענית. והדבר השני שאני אגיד, שהולך מאוד, רוב העולם לא יסכים איתי, העניין הזה של אי המוכנות. יש לי כמה חברים מאוד אינטליגנטיים שמדברים על הנה משה בבר סימנטו כבר מכין את טענות ההגנה שלו לחוסר המוכנות של ישראל. אני חושב שאנחנו נמצא מספר שאפשר לספור אותו על כף יד אחת, של מדינות שהיו במרכאות מוכנות לנגיף הזה, וזה כנראה מדינות שחטפו את הסארס בענק ואז לא היו מוכנות, כן? אפשר להגיד, אפשר לנסות לא לחפש אשמים עכשיו, ויותר להתעסק באיך אנחנו מאלתרים להזזל את הפגיעת מטאור הזאת, ופחות להתעסק בחרדים, סינים, ביבי, אני אגיד אפילו יותר מזה, טראמפ, כאילו, אני חושב שהאיש מפגר ומנהל את זה בצורה קטסטרופלית, אבל לבוא ולהגיד למה אנחנו לא מוכנים, ואיפה כל מאות אלפי הוונטילטורים, איך קוראים לזה, המכונות הנשמה, ואיפה עשרות מיליארדי המסכות שהצוות צריך, לא, כי זה תרחיש של אחד למיליון, כן? והתרחיש של אחד למיליון קרה, ולא נערכים לתרחיש של אחד למיליון, זה fucking shit happens, האם יכלנו לזהות קודם, האם צריכים להגיב בתוך המאורה, להגיב יותר מהר, לתת משאבים, לתת הקצאות, לתת כספים, שוין, בסדר, נכון, יכול להיות שיש פה עניין ניהולי, אבל כל מיני אנשים שכאילו חושבים כזה, איך לזה, אנחנו לא מוכנים לזה, כי זה פאקינג דבר שהוא מקרה מאוד 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 קיצוני, והנטייה שלנו כבני אדם לחפש או קבוצות באוכלוסייה, או קבוצות חברתיות, או אנשים על בסיס מראה, או מנהיגים או פוליטיקאים כאלה ואחרים, ולהגיד, איך אתם לא הייתם מוכנים? או איך אתם הדבקתם אותנו, זו נטייה של ילדים מסריחים עם קאקי בתחתונים בני שש שנכנסים לג'קוזי. ואז החרא מתגבר בדיוק כמו הקורונה. וזה נורא נורא מתסכל אותי. כאילו, אנחנו עכשיו נלחמים במטומטמים בזמן אמת. אנחנו לא מפרסמים פוסטים על אנשים שאמרו שלא היה כלום לפני. האנשים שהם מטומטמים בזמן אמת, שאתה יודע, שהם בסך הכל עושים דבר נורא, באים ואומרים, לא, זה לא ידבק וזה כמו שפעת, הם מייצרים מצב שבו בזמן שהמדינה מנסה איכשהו לנהל את זה בצורה כושלת או לא, הם באים ואומרים, יהיה בסדר, אם אתם דתיים, תצאו החוצה. רב כזה, צריך לחתוך לו את הביצים בצורה הלכתית, אבל לחתוך לו את הביצים. ואיזה דוקטור אבני כזה, שבערך פעם בחצי שנה צריך לעשות משהו מטומטם, עכשיו זה זמן הזמן שלו, כן? תקחו ויטמין C ותהיו ליברים. בן אדם כזה, זה פושע נוראי, כי בזמן שהקטסטרופה קורית, הם באים ואומרים לאנשים, בואו, כאילו, תעשו משהו מטומטם. אותו דבר ל... אתה יודע,
ספציפית, אני חושב, אתה יודע, אתה דיברת כאן, אני חושב, ורמזת לרב קניבסקי, אני חושב בסופו של דבר שהשבר שעומד בפניו הוא שבר עצום, אני לא חושב שאם היו מסבירים לו, אתה יודע, בסופו של דבר יש מעגל שאנשים שמסבירים את הדברים אליו, הוא לא גולש באינטרנט, הוא לא כל הדברים האלה, יש אנשים שיש להם, מדברים מפוזיציה כזו או אחרת, ואז הם יכולים להציג כל דבר. אנחנו רואים את זה, אתה יודע, את הצ'רי פיקינג של הדברים, אנחנו רואים את זה כל יום. אתה יודע, אם לחתוך לו את הביצים או לא, אני חושב שזה קצת שיקוי, שזה קצת...
אני אומר, היה בן אדם שניתנו בפניו העובדות, ואמר, יהיה בסדר, תשמחו על הקדוש ברוך הוא, הושע. אם נתנו בפניו עובדות לא נכונות, או יבטו לו את ה... אתה יודע, אם תבוא ותספר לי עובדות לא נכונות, גם אני אקבל החלטה לא נכונה. אבל זה לא, אני לא חושב שזה מה שקרה לנו פה עכשיו.
אז החלפת לרקע של הניצוץ?
כן.
ועכשיו עם גלבסקי, וואו.
כן. אז אני חושב שכאילו, אבל מה שאני מנסה להגיד זה, אנשים שלא מנהלים את זה נכון עכשיו, בגלל שהם מטומטמים, זה דבר אחד, ואנשים שלא התכוננו, או שהם בסך הכל עם צבע אור שונה, או עם לובשים כובע וחליפה במרץ, זה עניין אחר. ואני חושב שלבוא ולהאשים אותם בזה שהם בגלל איך שהם נולדו או לחברה שהם הגיעו או שהווירוס התחיל מהמדינה שלהם, זה פשוט חשיבה מטומטמת. ובזה כן אני אומר, עת לאמפתיה, לא יודע אם לסולידריות, אבל לאמפתיה לאנשים ששייכים לאותה קבוצה. אם יש מנהיג או מקבל החלטות בתוך אותה קבוצה שהלך ואמר, אתה יודע, אל תקשיב לרשויות, תקשיבו לשם ותמשיכו ולא יודע, תמשיכו ללכת להתפלל כי זה ירפא אותנו, שהזדיינו, סליחה שאני אומר את זה ככה. אם בן אדם, והיה להם את כל המידע, כן? זהו, עכשיו יש את הלאום הזה על הסינים, היה לי איזה ויכוח ארוך עם חברה אינטליגנטיים, שהסינים אשמים בהכל. די, אנחנו beyond that point. זה כמו להאשים את רבין על אנטלנה עוד היום, שיש לנו אנשים שעושים את זה. די, עברו...
לא, אבל אנטלנה הוא גם לא היה אשם, אתה יודע, זה...
אני לא רוצה להציג את
זה. יכול עוד להתפקח.
יש אנשים רעים בשני הצדדים.
אף אחד לא מדבר על הדברים הטובים שהיטלר עשה.
וזה, ופנגולינים הם חמודים, למה אתם שונאים אותם?
זהו, הוצאתי הכל מהמערכת. אבל אני רוצה לדבר על עוד דבר, אחרון. לפני חודש, שלושתנו ועוד הרבה מחברינו, נתקלנו בפוסט שכתב מישהו, שאיתי לא רוצה שאני אגיד את השם שלו.
אני לא רוצה שתגיד את השם שלו. מודה ועוזב ירוחם, אפי.
אוקיי, אבל המישהו הזה, התחננו בפניו, הוא כתב פוסט, שהפוסט הזה היו בו לא מעט חבר'ה דתיים שעשו לו לייק, וכמה שיתופים וכאלה ואחרים, ואמרו, וואי, זה פוסט אמיץ, ובפוסט נכתבו המילים, למה יותר סביר שתיפגעו מתאונת דרכים, או מחלות כאלה ואחרות, מאשר שתידבקו בקורונה. מה שחד משמעית לא נכון, כי יש אחוז, רוב הסיכויים זה שמישהו ידבק בקורונה, והסיכוי שיהיו דברים אחרים לא יקרו, ודיבר על חיסון וכאלה ואחרים. עכשיו, הבחור הזה הוא בחור, כתב את זה בנאיביות. הייתי אומר אפילו בחוסר מקצועות משווה, וממש הטפנו לו ארוכות שיפסיק עם זה. זה היה לפני שעשינו את הקבוצה של המטומטמים, ובסוף, אני חושב, יום או יומיים אחרי הוא מחק את הפוסט, ומאז הוא מדבר על השגיאות של החברה וזה. למה אני מדבר על זה? תערוך את החלק הזה, שיזדיין.
בוא, אני לא אערך את החלק, אבל אתה יכול לא לדבר על זה. מי שרוצה שיעקב אחריך בטוויטר, היוזר שלך שם הוא?
שלי? ברק אובמה אופישל.
טוב, אני הולך לראות מה קורה עם הצ'ון שהתחלתי להכין.
איתי, תקשיב, רובץ אלפים אוויר זה הדבר הכי כיף בחיים.
בסדר, אבל הבאת לי אחד כזה, אני צריך לבדוק אותו, אני לא יכול לעשות שהילדים בחוץ, אני צריך לראות מה עושים.
מחפף.
אלא אם כן ניתן להם לרוץ ונוריד אותם.
זה, מחזיק, יחזיקו מטרות.
בדיוק. טוב, מעיין, תודה רבה. תישאר, תשמור על עצמך.
תמיד.
ואפי, אני מקנה בסן מתאו, אתם בין שלושתנו, אתה עם האחוז הכי נמוך.
זה אני שהורס את הממוצע.
כן, זה אתה. אנחנו נוריד, בשבילך נוריד את הריבית.
האחוז הכי נמוך זה השם השני שלי, תמיד הייתי ידוע בזה. אבל יש לנו את האחוז הכי עבה.
זה פיק אפליין מדהים.
כן, הוא הכי נמוך, אבל הוא לכל האורך. טוב, ילדים, תודה רבה, תגידו לי.
ביי.
ביי, להתראות.